אין חוזה בנפש. לא זורק.
מרקד. זורק, דיברנו על סינון משקים, דיברנו?
הגענו לתורים.
ודיברנו על מתקני סינון משקים. טוב, בואו נניח שדיברנו, נעזור על זה. מרקד הזה בתוך בורר כבר. טוב, אז אנחנו נדבר על על מלאכת לש. כאן זה מה שאנחנו נמצאים. באופן כללי מלאכת לש היא מלאכה מסובכת מאוד. אני חושב שזאת המלאכה הכי מסובכת מכל המלאכות. יש ממש יותר מסובך אפילו מבישול. בהגדרות, ביישומים, לקחת את הגמרות ואת הראשונים ולראות איך להשליך אותם אחר כך למעשה. יש המון דברים שמאוד מסובכים במלאכה הזאת, וכיוון שאנחנו לא הולכים ללמוד אותה במשך חודשים אלא לעשות עכשיו משהו תמציתי, אז אני אנסה להעביר אותה בצורה כמה שאני יכול מסודרת ותמציתית, אבל יש עוד הרבה דברים שצריך להרחיב כאן. במשכן, אחרי שתחנו את הסממנים, את הצבעים, את הצמח, היו מוסיפים מים ולשים ביחד, ומכאן מלאכת לש. אם לשים קמח ומים, או דבר שהוא גידולי קרקע ומים, זה אב המלאכה. התולדה, אומר הרמב״ם, זה אם אדם לש, דברים שאינם גידולי קרקע, לוקח אפר, חול, ולש זה טיט, זה יהיה תולדה, אבל בכל מקרה שני הדברים האלה הם דאורייתא. גם זה וגם זה. וננסה עכשיו לעבור ליישומים היותר מעשיים של המלאכה. לישה ממש של קמח ומים, ברור שאנחנו לא נעשה בשבת, זה לא כל כך צריך לדבר. אבל כמו שאמרנו, לישה קיימת לא רק בקמח ומים, גם בדברים אחרים. למשל, ילדים משחקים בארגז חול ושופכים מים בארגז ועושים כל מיני דברים של לישה עם מים וחול, אז זה ממש אסור, זה ממש בעיה. אז צריך מהדבר הזה גם כן להיזהר. כשמדובר על חול, אז יש מחלוקת אם זה דאורייתא או דרבנן, אני לא נכנס עכשיו, זה קצת יותר מסובך. בעיקרון, דבר שלא גידולי קרקע הוא ודאי יכול להיות דאורייתא. יש דברים שנקראים בר גיבול, לא בר גיבול, יש עוד כאן, אבל בכל מקרה ברור שאסור. אז ילדים מותר להם לשחק בארגז חול אם החול מיועד למשחק. ילד לא יכול ללכת לגבעה של חול, של בנייה, ולהתחיל לשחק בזה. גם יום חול צריך לראות אם זה לא בלטה שחית שם שלה, לא יודע, לא בלטה שחית, אלא פגיעה ברכוש של הקבלן. אבל ודאי בשבת זה בעיה של מוקצה. אבל אם מדובר בארגז חול, שמיועד לחול, בגן שעשויים, במקום אחר, מותר לשחק בזה בשבת, אבל בלי מים. אם שמים מים זה בעיה של לישה. יש לנו לפעמים שאלה שמתרחשת לאנשים או בטיול או בסוכות או בכל מיני מקרים שרוצים ליטול ידיים או לעשות משהו אחר, ולמטה יש חול. ואתמול נשאלתי שאלה כזאת עם מישהו בצבא שהוא נמצא ב פלוגת הכלבים, אתם יודעים מה זה? יש שם כלבים, מגדלים לכל מיני מטרות בצבא, והוא נמצא שם, הוא צריך פעמיים ביום לנקות את הכלוב של הכלב. כל יום. זה ממש תמידים כסדרם, חייב להיות כל יום, גם בשבת. והוא חייב לנקות, בדרך כלל הם מנקים סמרטוטים, וממש, שזה בעיה ממש, שסוחט בשבת. אז הוא שאל אותי מה לעשות. אז אמרת לו, תראה, תיקח כזה של שבת, לא סקוט של הדדס פלסטיק הזה, תנקה עם זה, תשים קצת מים, תוציא עם הגב. אחת הבעיות שלפעמים יש כלובים שהמים בסופו של דבר יגיעו לחול, והשאלה אם יש בעיה בדבר הזה. אז בדבר הזה נחלקו הפוסקים, כש יש כאלה שמתירים, בעל בית מאיר אומר שמותר, כי אתה לא מתכוון לזה ואתה לא נהנה מזה, זה לא כמו ילד שנהנה מזה שיש לו בוץ ביחד, שיש לו לישה, אז הוא חושב שמותר, והוא חושב שמותר ליטול ידיים או להטיל מי רגליים על אפר, אפילו אם הוא רך. לעומת זאת, היראים אוסר, וגם המגן אברהם, וכך נוהגים לכתחילה. אבל דבר שאפשר להקל אם זה לא מגיע ישירות. אם זה למשל נופל על משהו ומשם זה יגיע לחול, כיוון שהדבר הזה הוא לא בצורה ישירה, הדבר הזה מותר. לכן בשבת, אם אדם נמצא באיזה מקום ורוצה ליטול ידיים על חול, ליטול ידיים על אבן, וגם אם האבן זה מיד ייפול לחול, זה בסדר. לא ליטול ישירות על חול, אלא על אבן, ומשם זה ייפול לחול. להשקות צמחים זה איסור של זורע או חורש. כאן זה איסור של אש. עכשיו, ברור שזה יותר טוב בלי צמחים. כי אם צמחים, א', יכול להיות שיש לך שתי בעיות כאן, לפעמים של אש ולפעמים של זורע, וב', יכול להיות שבלישה, בגלל שיש לנו שיטות שאתה לא מתכוון, ולא זה שזה יהיה מותר לכתחילה, אז זה יותר קל. יש לנו שיטת הבית מאיר שהזכרתי, ויש מקום לדון שאולי זה יותר קל. אם כי גם לגבי זו יש מקום לדון שאתה לא צריך ולא מתכוון, גם כשיש צמחים. אבל אם אין צמחים זה יותר טוב. וגם כשצריך, עדיף אם אין צמחים. וגם אם יש צמחים, אם זה לא אכפת לך מהם, ואתה לא משקה ישירות אלא על אבן, לא נורא אם זה נופל גם על צמחים. טוב. עכשיו אנחנו עוברים אל המטבח. לדברים שיש לנו במטבח בלש. יש לנו שני סוגים של בלילה, של תערובת. יש לנו בלילה עבה ובלילה רכה. בלילה עבה זה איסור תורה, ובלילה רכה זה איסור דרבנן. בלילה רכה זה דרבנן, ובלילה עבה זה דאורייתא. מה ההגדרה של בלילה עבה? בלילה זה משהו שמעורבב ביחד. מה ההגדרה של בלילה עבה ובלילה רכה? בעיקרון, אם זה נשפח מכלי לכלי, זה נקרא בלילה רכה. ואם זה לא נשפח אלא גושים, נופלים או משהו כזה, זאת בלילה עבה. יש לציין שיש משהו שלישי שהוא יותר קל משני הדברים ביחד, וזה משקה. משקה זה אומר שזה ממש לא בלילה, זה כמו מים עם משהו קטן בתוכה, למשל קפה. אנחנו לא נגיד שמי שמערבב קפה או קקאו במים הוא עושה בלילה פה, כי זה משקה, זה ממש נוזל לגמרי, משקה לגמרי זה יותר קל מבלילה רכה. או למשל, אצל תינוק יש חלב שעושים לתינוק, ויש שעושים לתינוק דייסה. חלב זה אפשר להגיד משקה, זה ממש נוזלי, ממש זה ממש משקה. לעומת זאת דייסה זה כן משהו שיש לו סמיכות מסוימת, הוא לא כמו משקה, אבל הדייסה של תינוק היא עדיין דייסה בלילה רכה. הרי אם זה עובר בבקבוק זה צריך להיות בלילה רכה, אם זה היה בלילה עבה זה לא היה עובר בבקבוק. אז אם מדובר על משקה זה מותר לכתחילה, ועל זה אנחנו לא מדברים בכלל. אנחנו מדברים בלילה רכה ובלילה עבה, ועוד מעט אנחנו נראה גם דוגמאות לדברים. עכשיו יש, אני מתחיל מבלילה רכה, כן?
אם אתה עושה שוקו, בסוף הדבר יהיה לך משקה, אבל כאילו בתחילה כשאתה שופך רק טיפה, החלק הראשון יעשה בלילה.
אז אתה לא תעשה שוקו על ידי זה שאתה שם טיפה חלב ומערבר. אתה תשפוך בבת אחת בשבת. יום חול תעשה מה שאתה רוצה. אתה לא תעשה באמת, לא תיקח טיפה ותערבב ואז תוסיף עוד. אתה תיקח קצת יותר, שמראש אתה עושה זה יהיה רך יותר, או שתעשה אם זה יהיה בלילה רכה, כמו שנגיד עכשיו. תכף נגיד מה עושים לבלילה רכה. בלילה רכה, למרות שאסור להכין בשבת, חכמים התירו להכין אם יש שני שינויים. שינוי אחד זה שינוי התירו בשני שינויים. שינוי אחד זה שינוי בסדר הנתינה. שינוי שני זה שינוי בעירוב. כלומר, אם בדרך כלל אתם רגילים לשים את האבקה ואחר כך את הנוזל, בשבת תשימו את הנוזל ואחר כך את האבקה. למשל, טוב, תכף נדבר על דוגמאות, תכף ניתן עוד דוגמאות. זה שינוי בסדר הנתינה. שינוי בעירוב זה אומר שלא לערבב רגיל, אלא לערבב שתי וערב. כלומר, לערבב ב-X, ולא לערבב בצורה רגילה. יש דעות, וכך עולה גם כך פשטות השולחן ערוך, וכך גם דעת החזון איש, שבבלילה רכה אפשר להסתפק בשינוי בסדר הנתינה. מה שאני אמרתי לכם זה על פי המשנה ברורה, על פי הבן איש חי, לא בדיוק ספרדים, אבל מה שכתבתי על הלוח זה על פי המשנה ברורה והבן איש חי ועוד פוסקים. אבל יש פוסקים, כך פשטות השולחן ערוך וכך פוסק החזון איש, שמספיק להסתפק בסדר הנתינה. עכשיו לכתחילה אנחנו נשתדל לעשות את שני השינויים, אבל כשיש צורך, בוודאי לתינוק, אפשר להסתפק בשינוי בסדר הנתינה. לכן, אם אנחנו רוצים להכין לתינוק דייסה, דייסה לתינוק בבקבוק, זאת בלילה רכה, כמו שאמרנו, זה נשפח, אבל זה עדיין בלילה. אז כאן אנחנו נשים קודם כל, בדרך כלל, לא יודע אם כולם, אני חושב שכמעט כולם, כשמכינים לבקבוק, מה שמים קודם? את האבקה, נכון? אז אנחנו נשים את המים קודם. אחרי זה נשים את האבקה. ואחר כך אפשר לערבב רגיל. לא צריך לעשות שינוי. כיוון שמדובר על תינוק, וכיוון שהחזון איש מתיר שינוי בסדר הנתינה, בלבד, מדובר על בלילה רכה, שזה ספק דרבנן, אז ודאי לתינוק, או אם יש צורך, אפשר להסתפק בשינוי בסדר הנתינה. ככה בדרך כלל עושים, כן. ככה עושים לתינוק, כלומר זאת הדרך הכי נוחה לעשות לתינוק. בלילה עבה. בלילה עבה, כמו שאמרנו, זה בעיה של איסור דאורייתא. ובדבר הזה, בעיקרון, לכתחילה לא מכינים בכלל בשבת. לא מכינים בשבת, וגם יש כאלה שאומרים שאולי עצם המפגש של הנוזלים עם החומרים היבשים, זאת בעיה של איסור בעצמה בבלילה עבה, וכך דעת רבי בגמרא, וכך פסק הרמ"א. אז לכתחילה לא עושים, אבל לפעמים צריך. למשל, פסח חל בשבת, ושכחו להכין את החרוסת. אז עכשיו מערבבים את כל החומרים, אבל עם יין, ורוצים לנו שזה בלילה עבה. ולפעמים יש גם דברים אחרים, יש כל מיני דברים בשבת שמאוד חשוב לנו להכין. מאוד חשוב להכין. עכשיו אנחנו נצטרך לראות דוגמאות, האם סלט ביצים זה דוגמה או דברים אחרים, אנחנו נצטרך לראות דוגמאות, אבל שמאוד חשוב לנו להכין, ולא הכנו לפני שבת מאחת משתי סיבות. או בגלל ששכחנו, או בגלל שאם היינו מכינים זה היה מתקלקל. במקרה כזה פסק המשנה ברורה בעקבות התז שאפשר להקל גם כן ולכתחילה בשני השינויים כמו שאמרתי, כלומר לשים הפוך ולערבב ושתי וערב וכולי, ולצורך תינוק הקל המשנה ברורה אפילו אם אתה שם כרגיל ורק אתה מערבב שתי וערב. עכשיו כמובן שאם אין בעיה צריך להכין לפני שבת, אבל אם תקועים אז גם בבלי להבה יש מקום להקל כמו שאמרנו. ועוד מעט אני אגיע לדוגמאות יותר מעשיות ואנחנו נראה את היסורים גם של הדבר הזה. אני עוזב את זה עכשיו ואני עובר, אני ממש כל דבר פה אני מאוד מקצר, אין לנו מרח, אחרת אנחנו לא נספיק, ואני רוצה להספיק את כל לש בדקות הקרובות. הדבר הבא זה לישה של ירקות חתוכים ופירות חתוכים ביחד עם מים. בוא נאמר שיש סלט פירות, ולסלט פירות הזה אני רוצה להוסיף מיץ. יש לי סלט ירקות ולסלט ירקות אני רוצה להוסיף רוטב. במקרה כזה אם מדובר על דברים שהם לא ידבקו לגוש אחד, סלט ירקות וסלט פירות זה לא יהיה גוש אחד, זה חתיכות עם רוטב, זה לא נקרא לש ומותר לעשות את זה בשבת. אז מותר להוסיף רוטב למיץ לסלט ירקות או להוסיף מיץ לסלט פירות שחתוך דק. אם מדובר על דבר שהוא חתוך ממש דק וזה יהפוך להיות כמו גוש, זה יכול להיות אולי אבוקדו, אולי דיברנו לפני פעם שעברה על ריסוק של אבוקדו. אז דברים כאלה אם אדם הופך את זה ממש לחומר אחד אז זה דבר שהוא קצת יותר בעייתי. ואם אדם רוצה לעשות את זה בשבת הוא יוכל לעשות את זה בשני השינויים שאמרנו, כלומר נשים את ה את ה את המשקה בשינוי ולערבב, אפילו אפשר לערבב כאן כן לא חוסקים בנחת, לא בשתי בערב אלא בנחת. ואם הוא אפילו לא עשה שינוי בסדר הנתינה לפחות לערבב בנחת, כלומר אם מוסיפים מיץ לימון לאבוקדו ומערבבים וזה אבוקדו כזה, אז לעשות זה בנחת ולא בצורה חזקה. עכשיו תכף אני אגיע לנקודה נוספת שהיא קשורה לזה. כל מה שדיברנו זה אם הירקות לא מבושלים, סתם סלט פירות, סלט ירקות, אבוקדו. מה קורה בירקות או פירות מבושלים? בעיקר ירקות מבושלים, יכול להיות גם פירות. יש תשובה של הרמב״ם, שהרמב״ם כותב, יש לו איזה תיאור ככה גדול בתשובה על סיר שמסמים אותו לפני שבת, הוא מבשל, ויש בתוכו ירקות מבושלים, והרמב״ם מתיר לגמור את התחינה של הירקות וללוש עם כל המיץ שיוצא שם בירקות. והשאלה היא למה הרמב״ם מתיר, למה הרמב״ם מתיר לכאורה אתה גם תוכן אתה גם לש את הלישה האחרונה, לגבי תוכן זאת שאלה אחרת שנעזוב אותה עכשיו, אבל אנחנו נדון לגבי לישה. והשאלה היא למה הוא באמת התיר. וכאן יש לנו מחלוקת בדבר. התז והחזון איש מבינים שבגלל שזה כל כך רך וכבר התמאך, זה כבר התחיל להיות נלוש בפני עצמו, זה כבר חצי צ'ונט כזה, אז אם זה כבר חצי נלוש אתה כבר יכול להמשיך, ואם זה רך כל כך אז זה כבר אין משמעות להמשך ההלישה, זה כאילו אתה מועך יותר טוב את השאר הדברים שלא נמחו, אבל אם זה רך מאוד מאוד אז לא תהיה בעיה. זאת דעת התז והחזון איש. המשנה ברורה לעומת זאת כותב שכיוון שזה מבושל אין בזה יותר איסור של לישה, וזה חידוש מעניין. משנה ברורה שכיוון שזה מבושל אין בזה יותר איסור של לישה, כנראה לפי המשנה ברורה, אחת מההגדרות של אש זה לתקן אוכל. אבל אם זה מבושל, אתה כבר לא מתקן. הרי בדרך כלל אש הקלאסי זה בדבר לא מבושל. קמח. אם מדובר בדבר מבושל, אתה כבר לא מתקן. זה מבושל, ולכן אולי בגלל זה המשנה ברורה מקל בדבר הזה.
גם אבוקדו כבר מוכן, לא?
אוקיי, אז זאת שאלה טובה, אבל בכל אופן זאת שאלה טובה, אבל הוא יתיר רק מבושל. אפשר לחשוב על תשובה כאן, אבל יכול שיש לי גם תהליכים. אולי יש כאן דבר שהוא תהליך לקראת בישול. אולי אחרי בישול זה כבר הקמח, אתה עושה זה לקראת האפייה. אז אולי אפשר לשנות טיפה את ההגדרה, אבל אתה מכין משהו לקראת האפייה. אחרי שאפית או בישלת, כבר גמרנו, כבר גמרת את התהליך. תוכן ולש אלה שלבים לקראת השלב האחרון של האפייה. אבל אם דבר הוא רק, אם דבר נעשה אחרי האפייה, אחרי הליש, אחרי השלב האחרון, אז במקרה כזה לא תהיה בעיה לפי הדברים האלה. עכשיו בוקס זאת שאלה טובה, אבל כנראה שכל ההגדרה שאני אומר היא דווקא בדברים שהם אוכל. כנראה בדברים שהם לא אוכל יש הגדרה אחרת, וכנראה לתולדה היא שונה מהאב כאן, ויש באמת מקום לדון בעניין הזה. לענייננו, אם אדם יש לו עכשיו תפוחי אדמה והוא רוצה לעשות פירה בשבת, והוא רוצה לקחת וממש למאוך אותם וללוש אותם ביחד, לפי החזון איש יהיה מותר רק אם התפוחי אדמה מאוד רכים. לפי המשנה ברורה יהיה מותר בכל מקרה. כך יוצא. למעשה כדאי לעשות את זה סמוך לארוחה. כי אם עושים סמוך לארוחה, במיוחד בגלל חשש תוכן, אז אמרנו שיש כאלה שאומרים שאין תוכן לאלתר, אז אם הירקות מאוד רכים, אפשר לעשות גם קודם. אם הם לא מאוד רכים, אבל הם מבושלים, אז אפשר להקל ולהכין פירה או דברים דומים, אם עושים את זה צמוד לאכילה. טוב. הדבר הבא הוא... יש לנו כמה דברים שאני... אצבע לדלג עליהם. טוב, הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא ערבוב של שני, קרא לזה שתי בלילות. מה?
מה לגבי להכין תחינה?
ערבוב של שתי בלילות זה דבר אחד, ודבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו זה נישה אחר נישה. אז קודם כל נאמר, אין איסור של אישה אחר אישה. ואם לשת לפני השבת, אתה יכול ללוש בשבת. לכן, אם הכנת לפני שבת חרוסת, אתה יכול אפילו להוסיף יין ולהמשיך ללוש. אם הכנתם תחינה לפני שבת, מותר לשבת להוסיף עוד מים ולהמשיך ללוש. כי אין אישה אחר אישה. זאת נקודה אחת. כאשר מדובר על שתי איסות, שאתה רוצה לחבר ביניהן, יש לך תחינה וחומוס. כל אחת מהאיסות אתה יכול להוסיף מים ולערבב אותה. האם מותר לקחת שתי איסות ולחבר? לקחת חינה וחומוס ולערבב ביחד למשל. רב שלוי מזנן אוירבך אוסר. ולעומת זאת הרב פיינשטיין מתיר. ולדבר הזה יש הרבה נפקמינות. ולמעשה, אם אני אומר את השורה התחתונה, כאשר מדובר בבלילה עבה, אז יש מקום יותר להחמיר ולהכין את זה לפני שבת, או אולי לפחות לעשות זה בנחת. למשל, אם מדובר על תחינה וחומוס, זה בלילה יותר עבה. אז תחינה וחומוס יותר טוב להכין לפני שבת, או אם שמים בשבת, אם מערבבים בשבת לעשות בנחת, עכשיו לשים אחד על השני ולנגב עם הלחם אותם ביחד, אם יודעים מה זה לנגב? זה בסדר, זה לא בעיה. למרות שכאילו אתה קצת לש אותם, זה לא בעיה. אותו דבר, ריבה בגבינה. ריבה וגבינה, לפי רב שלוי מזנן אוירבך, היה אסור לשים ריבה ולערבב בגבינה בשבת. וכיוון שמדובר על דבר יותר עבל, על גבינה, אני לא מדבר על יוגורט, צריך לדבר על יוגורט, יש מקום לחוש לזה, ואם אדם עושה את זה, אז לעשות בנחת, שתי וערב, כאילו שזה בלילה עבה. יש לנו דברים אחרים, סוג אחר, שהתוצאה היא פחות או יותר אותו דבר, וזה לא נהיה... קשה יותר או סמיך יותר, כמו בערבובים שאמרתי קודם. למשל, קצפת במילקי. איך אוכלים קצפת עם מילקי?
מחלוקת. או לבד או מערבבים.
אז אני רוצה לשאול, מי מערבב את הקצפת במילקי? מי אוכל את הקצפת לבד ואחרי זה אוכל את המילקי? מי אוכל פה כל פעם קצת קצפת וקצת מילקי?
לא, אם את הקצפת לצלחת,
אבל בשוקולד, לא. וואי, זה שיטה רביעית. זה שיטה מיוחדת, אני חושב. אז קודם כל נראה לי שיש כאן דבר מעניין שצריך לבדוק אותו, אבל יש לי תחושה שכאן הרוב היה שמערבבים ביחד. אני חושב שאני שאלתי פעם בנות, זה היה במיעוט. צריך לבדוק את הדבר הזה, אז לפי זה אולי בנים רגילים להרבב יותר ובנות לקחת קצת וקצת. מי שרוצה להרבב, יש כאלה שאסרו משום לישה בשבת, אבל למעשה נראה להקל בדבר הזה. והסיבה, קודם כל מדובר על שתי איסות, אז לפי הרב פייפל בכל מקרה יהיה מותר, וגם במקרה הזה אין איזה סמיכות ניכרת, אתה לא יוצר משהו יותר סמיך, כאילו אתה מערבב שני דברים ביחד לתת טעם של אחד בשני. אתה גם עושה את זה ממש צמוד לאכילה, שאולי זה עוד סיבה להקל, לכן מזה אפשר להקל. הדבר הסוג השלישי הוא דברים שאתה מערבב איסות שיוצרות בלילה רכה, ואפילו לפעמים יותר רכה מהאיסות, בדרך כלל הרילש אתה יוצר משהו יותר סמיך. מה שאני הולך להגיד עכשיו זה משהו שאתה אפילו יוצר לפעמים משהו יותר נוזלי. הרבה אנשים מכינים רוטב לסלט בשבת ולוקחים קטשופ ומיונז ומערבבים ביחד ויוצא מזה רוטב שנקרא אלף האיים, ולא כמו שאנשים חושבים שלקחו אלף איים ומכל אי לקחו משהו וערבבו. אז רוטב אלף האיים או רוטב הקטשופ הזה מותר להכין אותו בשבת. מותר לקחת דבש או...
הייתה את זה דווקא בשתי בלילות או גם בבלילה?
אני מדבר עכשיו על שתי בלילות יותר. אמר שיש מקום לדון אולי גם בדברים נוספים. אולי אפילו בדברים נוספים, רק אז לפעמים זה בלילה רכה, צריך לדון בתנאים שאמרנו קודם. מותר לקחת ריבה ולשים בתוך יוגורט בשבת, כי זה לא כמו גבינה. זה יוגורט וזה נוזלי יותר וכו'. לגבי הכנת טחינה בשבת, התחינה מיוצרת, התחינה מעולם לא עברה ערבוב עם חומר נוסף, כלומר יש שם רק את את החומר עצמו של של הסומסום שנתחן בפנים עם עם השמן של עצמו. ו מקצר בזה, למרות שהיה מקום יותר לדון ולהעריך בזה. אבל באופן כללי זה רק הורבב עם המיץ הטבעי שלו. והתחינה כשעושים אותה, מי שפעם מכין תחינה יודע שבהתחלה יש עליו שזה קשה, שזה ממש עבה, נכון? זה בהתחלה נוזלים מאוד, לפני שאחד אתה שם מים, אתה עושה פתאום, זה נהיה ממש קשה, אפילו גושים כאלה, והתחלה אתה עושה חזק חזק, זה הופך להיות נוזלי. מי שלא מאמין שיעשה תחינה ויראה שזה ככה, יבדוק ביום חול. בכל אופן, כיוון שזה נהיה עבה, זה ממש בלילה עבה, ולכן רוב הפוסקים אוסרים להכין תחינה בשבת. כך פסק שמירת שבת כהלכתה, וזאת הדעה המקובלת בפוסקים, לאסור תחינה בשבת. אומנם יש כאלה שרצו להתיר, כך רצה להתיר מלוכת האהבה, אבל זו דעה יותר חריגה. אז אם יש בבית, אם מישהו עושה, אז יכול להיות שיש לו מה לסמוך, אבל לך תחילה, עדיף להכין את התחילה לפני שבת ולא בשבת עצמה. אם אדם הכין לפני שבת, אז כמו שאמרנו, הוא יכול להוסיף מים בשבת ולערבב, או איך שהוא רוצה, כי אין לישה אחר לישה. הדבר האחרון, שנציין, ואני ממש אגיד זה בקצרה, זה פולמוס, סלט ביצים בשבת. סלט ביצים בשבת, זה אחד הדברים שעם ישראל בהרבה מקומות נהג להכין. יש מנהגים מורים שנהגו להכין סלט ביצים בשבת, למרות שסלט ביצים בשבת גורר אחריו המון בעיות של תוכן, של לש. ומי שיסתכל בהערות של שמירת שבת כהלכתה יראה הערות ארוכות ארוכות לנסות ליישב את המנהג להתיר להכין סלט ביצים בשבת. ולמעשה מי שמכין סלט ביצים בשבת אז יש לו על מה לסמוך, אבל יכין אותו צמוד לארוחה, כמו שאמרנו, שזה יותר יהיה קל בצורה כזאת, ואם אפשר, עדיף שיערבב בנחת ולא יערבב חזק. כמובן שאיך עושים את הסלט ביצים, אם לוקחים סלט ביצים, בטח עם מיונז וכו', אז ביצים אין בעיה לרסק, כמו דיברנו על זה, אין בעיה של תוכן של ביצים. בצל, אם כאלה שעושים, אז אם עושים דק דק, זה אולי יכולה להיות בעיה, אבל אם עושים חתיכות קצת יותר גדולות וצמוד לארוחה, זה יהיה בסדר. ומחד הנישה, אם מוסיפים את המיונז ומערבבים בנחת, זה יותר טוב, אבל לא לעשות ממש
מקצועי.
טונה. כן, טונה. לכאורה זה אותו דבר. טונה היא גם עם שמן, אבל היא לא מעורבבת בשמן, היא ממש... לא נורא, אבל אני חושב שטונה זה דבר מבושל, ולזה אתה רוצה להוסיף מיונז. אני חושב שזה גם יהיה בסדר, אבל להכין צמוד לארוחה ולערבב בנחת. אבל לקחת הטונה זה גם כן יכול להיות, זה די דומה, ולערבב בנחת. זה ממש ממש בקיצור ענייני לש, וכיוון שלא סיבכתי אתכם, אתם לא יודעים עד כמה זה מסובך, אבל מי שירצה פעם להסתבך ויכנס לסוגיות, אז יראה באמת שזה דברים מסובכים, אבל אני חושב שבסך הכל לפחות התמונה הכללית ציירנו אותה, ובעזרת השם בפעם הבאה שהיא לא תהיה עוד שבוע, שבוע הבא לא יהיה שיעור, עוד שבועיים אתם צריכים להכין את עצמכם מחנה נפשית, כי אנחנו הולכים לעשות סקירה מהירה מאוד על כל בישול, כי הגענו לבישול והלוח הזה יהיה מלא מקצה לקצה, אז אתם צריכים להתכונן בעזרת השם. אנחנו נעבור מהר במבט על לכל בישול עוד שבועיים בעזרת השם. אז מישהו שישים פתק שבוע מה שאין, בסדר? תסגרו מי ישים. תסגרו שישים קצת השבוע.